תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
האם דבר קטן, זניח, כמו לשתות כוס קפה חמה ולא כוס מים, יכול לגרום לאדם שיושב מולנו בפגישה לחבב אותנו יותר? האם לשבת על כיסא רך עשוי לגרום לנו להתפשר יותר במסע ומתן, מאשר אם נשב על כיסא קשה? ומה ההשפעה של הבגד שלבשתי היום והצבע שלו על כמה טוב הטקסט שאני אכתוב הבוקר? שלום לכולם, כאן לי אהרון. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. היום נדבר עם פרופסור תלמה לייבל, לשעבר ראשת בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, על הדברים הקטנים, הזניחים לכאורה, שלמעשה משנים את ההתנהגות שלנו, את הביצועים שלנו, ואפילו את תחושת האושר והרווחה שלנו. שלום תלמה, מה שלומך הבוקר?
תודה טוב, אני מחזיקה כוס קפה חמה ביד.
זאת באמת הכותרת של הספר הראשון שלך, כוס הקפה, שגרמה לי להתאהב, שתורגם ל-15 מדינות, 12 שפות. בואי נתחיל מלברר, האם הכותרת נכונה, הכוס הזאת באמת גורמת לך להרגיש טוב יותר?
בהחלט. זה, הכותרת הזאת נלקחה מאחד המחקרים המפורסמים, שכבר הרבה אנשים שמעו עליו, שהראה שאנשים שהחזיקו כוס קפה חמה ביד, וזה יכול להיות כל דבר חם ביד, תפסו את הבן אדם מולם כאדם חם יותר, סימפטי יותר, נעים יותר, מאשר אנשים שהחזיקו אייס קפה ביד, פודת מטר.
מדהים.
מחקרים אחרים הראו שהם גם בטחו באותו בן אדם יותר, ומחקרים עוד אחרים הראו שהם גם היו יותר נדיבים כאשר הם החזיקו משהו חם ביד. כל הנושא הזה הראה את החשיבות הגדולה של התחושות הפיזיות, במקרה הזה הטמפרטורה שאנחנו נוגעים במשהו חם או קר, איך זה משפיע גם על התפיסה שלנו של אחרים, וגם על ההתנהגות עצמה, סליחה, שאנחנו נעשים יותר נדיבים, יותר מוכנים לעזור למישהו אחר. כמובן אפשר לפרט כל מחקר, אבל אני לא חושבת שיש עכשיו זמן, אבל אם תרצי בוודאי.
אז בעצם במחקר שלך ובשני הספרים המרתקים שלך, את פורטת לנו כל מיני דוגמאות כאלה שיכולות לשמש אותנו מאוד בחיי היום-יום שלנו, ואנחנו בדרך כלל מפספסים, כמו מה אנחנו שותים, מה אנחנו לובשים, מה הטמפרטורה בחדר, או הצבע של הבגד שלנו. בואי פשוט נתחיל מההתחלה, וספרי לנו מה הדבר ככה שהכי יפתיע אותך, בכל הדברים שאת כותבת עליהם.
תראי, הפתיעו אותי הרבה דברים, כל התחום הזה כשנכנסתי אליו, ואז כתבתי את ספרי הראשון, כוס הקפה, מה שנשוויץ עוד פעם, תורגם להמון שפות, ואני חושבת שהסיבה שהוא תורגם לכל כך הרבה שפות וכל כך הצליח, זה שהיו בו מן מחקרים, לא שלי, שעשו וואו, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שבגלל שאני נוגעת במשהו חם, אני אחשוב שאת יותר נחמדה, זה לא יכול להיות שבגלל שאני ישבתי על כיסא רך יותר, אני אסכים יותר במסע ומתן והקנה יותר. במחקרים האלה הראו שאכן זה כך. אבל אם את אומרת, עכשיו, אחר כך הלכתי הלאה, ובספרי השני, מה שעובד, הדברים הקטנים שמשפיעים עלינו, להצלחה בעבודה, לתפקוד יותר טוב ולאושר, חיפשתי הלאה, לא רק את הדברים שאנחנו נוגעים בהם, שזה בספר הראשון יותר, על הלכתי באמת הלאה, למשל שאלת אותי על הטמפרטורה בחדר. אז אנחנו כולנו יודעים שיש חשיבות, כשאני יושבת ועובדת, מה הטמפרטורה של החדר, ויש טמפרטורה אופטימלית וכו', אבל אנחנו לא חושבים עד הסוף, עד כמה היא יכולה להשפיע. עד כמה חדר שהוא קצת חם מדי, אבל אפילו כאילו נעים לי, אבל קצת חם מדי, ישפיע שאני תפקד פחות טוב קוגניטיבית במשימה קוגניטיבית. עד כמה, אם יש לי בתוך האופטימום שלי, עדיף לי תמיד להיות קצת יותר לכיוון הקר מאשר לכיוון החם.
כלומר, ממש לביצועים שלי בעבודה, אם עכשיו אני יושבת לכתוב כתבה, והטמפרטורה היא 26 או 27 מעלות, אז מה הטמפרטורה?
בין 20 ל-22 זה האידיאלי, ובתוך התחום הזה אני אומר לך, תמיד טיפה יותר קר, לא שאת קופאת כמובן, אבל טיפה יותר קר מאשר חם, בעיקר בתפקידים קשים יותר, שאת צריכה יותר להתרכז ולנתח מצב, עדיף טיפה יותר קר, אבל אני אגיד משהו יותר שזה לא היו חושבים. אנשים בחדר חם קצת יותר, נעשים קונפורמים יותר. יותר מסכימים. יש מחקרים שהראו, נניח, אנשים אמרו להם, תבחרו בין שני זוגות אופניים, ושתי ספות, והראו להם תמונות, מה אתה רוצה את זה או את זה, מה אתה רוצה את האופניים האלה, האופניים האלה. ואמרו להם, רוב האנשים שעשו לפניכם בחרו יותר את הפריט הזה או את הפריט הזה. ושמו חלק בחדר קצת חם, לא חם ששוב אני אומרת, בתוך המסגרת הנורמלית, קצת חם לעומת קצת קר. אלה שישבו בחדר קצת חם יותר, יותר ענו לפי מה שרוב האנשים בחרו, לעומת אלה שישבו בחדר קצת יותר קר. אז מה אני אומרת? הטיפ הראשון, אם אני רוצה שאנשים יסכימו איתי ולשכנע אותם, תחממו קצת את החדר. לעומת זאת, אם אני רוצה סיור מוחות, לא שאנשים יקנעו, אז דווקא הייתי קצת מקררת. שוב, אני מדגישה, אני יודעת בפעם הבאה, הרבה, בתוך המסגרת האופטימלית. זה לגבי טמפרטורה.
אז אם אנחנו רוצות שאנשים ככה יגיעו להחלטה בקונסנזוס, כיסא רך וחדר חם, ויש לנו את המתכון להצלחה?
כיסא רך, חדר חם, יחזיקו כוס קפה חמה ביד, עוד נדבר אחר כך גם על הצבעים וכולו, יש יותר סיכוי. אני רוצה להדגיש כאן, כמובן שעוד הרבה דברים אחרים משפיעים, אבל באנגלית אומרים, this may just tip the scale. זאת אומרת, אם כל הדברים שווים, והסיטואציה היא קצת עמומה, אז הדבר הקטן הזה הוא בדיוק מה שיכול להשפיע כשאני לא בטוחה. אם אני באה לגמרי בטוחה במסע ומתן, אני לא אקנה ולא כלום, אז זה לא. אבל הרבה פעמים זה לא ככה, רוב המצבים הם לא ככה. אני לא יודעת בדיוק כשאני יושבת מולך פעם ראשונה אחת. אני לא מכירה אותך כל כך טוב. אז הדברים הקטנים האלה כן משפיעים.
מדהים. מה בנוגע ללבוש? הצבע, הגזרה של מה יש, היא יובשת, כמה הוא משפיע?
יש הרבה מה לדבר על זה, כן. אבל אני, אולי רק אגיד עוד מילה אחת, אם אני מדברים את הטמפרטורה, סליחה רק עוד דבר אחד על האור, שזה גם חלק מהחדר.
כן.
אני רוצה להגיד שבתקופת הקורונה, אנשים התחילו לעבוד בבית. ומה שקרה, ואנחנו כולנו יודעים את זה, שגם אחרי הקורונה, הרבה יותר אנשים עובדים מהבית, לפחות חלק מהשבוע. ואז הם באמת יכולים לבחור את החדר, את התאורה, אולי יותר מה שמשרד. במשרד לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי איפה הם עובדים. אז אני גם רוצה להגיד עוד דבר אחד. יש המון מחקרים שהוכיחו שאור שמש, וזה אני מדברת הרבה בספר מה שעובד, אור שמש לעומת אור מלאכותי, משפיע בפירוש שאנחנו נבצע יותר טוב. אז אם אפשר, הרבה פעמים אנשים יושבים במחשב, ואומרים, מה אני צריכה
טוב? מה זה אומר נבצע יותר טוב? אולי תני לנו טיפה,
יש לך איזה משימה קוגניטיבית. משימה קוגניטיבית כלשהי. את צריכה לפתור בעיות אנליטיות. וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, בעבודה הרבה פעמים. וגם אם זה יותר טכני אפילו, ואני צריכה להתרכז, אני אבצע יותר טוב, יותר מהר אני אגמור את התפקיד, או אגיע לפתרון יותר טוב, אם יש לי אור שמש לעומת אור מלאכותי.
מדהים.
הרבה פעמים אין לי אפשרות, נגיד אם זה ערב, אז אני כן כמובן פותחת אור מלאכותי, ואז כדאי הרבה פעמים, אם בעיקר אם אני עייפה, אור חזק, אור חזק מעורר אותי. לכן צריך לזכור שגם הדברים, אני לא לחשוב אם אני יושבת על יד מחשב, ומה אני צריכה אור להפך, לפעמים האור מפריע לי, אז אני שבח את החשוך, הטריסים סגורים, הכל סגור, הרבה פעמים אנשים עושים את זה.
כן.
צריך לזכור שזה לא תמיד טוב, כדאי לפעמים לפתוח את הטריס, ולראות את האור, ועל מה
אז
שרואים...
אז תמיד גם עדיף לעבוד בבוקר ולא בערב?
לא, לא בהכרח, זה, כי יש עוד גורמים, השאלה אם את בן אדם של בוקר או בן אדם של ערב, יש המון גורמים נוספים, אבל אם את, זה לא משנה לך, אז אור שמש עדיף, אור חוץ, מה רואים מהחלון, זה אחר כך נדבר, כי זה מאוד מאוד חשוב, אבל בואי נחזור ללבוש, ואז אם את רוצה נדבר על מה שרואים מהחלון.
אוקיי, אז את יודעת, הרבה פעמים אנחנו יודעים, אם אני אתלבש בצורה יותר יפה, יותר מכובדת, זה משפיע על הבן אדם השני, אבל המחקרים שלך, זה איפה שאנחנו מגלה, שמה שאנחנו לובשים משפיע גם על איך אנחנו מעריכים את עצמנו, זה נשמע מרתק.
אז נכון, קודם כל זה באמת אנשים פחות חושבים, אבל אני רק רוצה להגיד משהו אחד לגבי הערכה, של הבן אדם השני, גם את זה, כמה שאנחנו יודעים, שלא צריכים בשביל זה את הספר, לדעת שאיך שאני מתלבשת, זה עושה רושם ראשוני ומשפיע, לכאן או לכאן, אבל לפעמים, זה, אפילו זה מפתיע, יש מחקר שלקחו 3 קנריות, והלבישו אותם, אחת לבשה סמלה, סמלת ערב שמופיעים בקונצרטים, אחת לבשה סמלה רגילה, לא פרובוקטיבית באופן, אחת סמלה רגילה, ואחת לבשה ג'ינס וטישרט, ו... השמיעו אותן לאנשים מומחים במוזיקה, או האנשים שמנגנים בתזמורת של שפילד, ששם עשו בפילרמונית שלהם, או סטודנטים למוזיקה, זאת אומרת, אנשים שמבינים במוזיקה, ואמרו להם, תשמעו ותשפטו עד כמה הקנרית הזאת טובה. למעשה, כולם שמעו את אותו דבר, כי שמו הקלטה. את אותו דבר. ובכל זאת, גם המומחים למוזיקה, כולם חשבו שזאת שלבשה סמלת ערב, ביצעה יותר טוב. זאת אומרת, כמה שאנחנו יודעים שזה משפיע, אנחנו לא חושבים שאנשים מומחים יגידו על הביצוע שלך רק בגלל שלבשת סמלה כזאת. עובדה, זה כן. אז צריך לזכור את זה. אחר כך, כל אחד שילבש מה שהוא רוצה, אבל שידע את זה. עכשיו לגבי איך זה משפיע על הביצוע שלנו. עשו מחקר שאני מאוד אוהבת אותו, כי הוא באמת מפתיע. לקחו כמה קבוצות, בהתחלה שתי קבוצות של אנשים, נתנו להם שוב משימה שהם צריכים להתרכז ולפתור איזושהי בעיה. לחצי מהם נתנו ז'קט רגיל ללבוש, ולמחצית השנייה נתנו ז'קט לבן כמו של רופא. אלה שלבשו ז'קט לבן של רופא, ביצעו יותר טוב. ואז אמרו, רגע, האם זה בגלל הלבן, האם בגלל זה של רופא? עשו ניסוי נוסף. לקחו שתי קבוצות שנתנו להם ז'קט לבן, אבל לאחת אמרו, זה ז'קט של רופא, ולשנייה אמרו, זה ז'קט של צבאי. אלה שאמרו להם שזה ז'קט של רופא, ביצעו משימה קוגניטיבית, שאת שואלת אותי כל פעם, מה זה? זה איזושהי פתרון של בעיה שצריכה לחשוב ולפתור, כן. יותר טוב.
וואו.
ניסוי אחר הראה במסע ומתן. שוב, לקחו שתי קבוצות, מסע ומתן במעבדה, לא בחיים, כאילו, זה לא עשו. לחצי אמרו ללבוש טרנינג ודברים שאתה לא לובש וקפקפים, ולחצי השני אמרו ללבוש בגדים מתאימים יותר למסע ומתן עסקי, ומצאו שאלה שלבשו יותר מתאים למסע ומתן עסקי, ביצעו טוב יותר, הגיעו להישגים יותר טובים במסע ומתן. מה שזה אומר, זה שלפעמים גם מה שאני לובשת, יכול להשפיע על ההתנהגות שלי יותר ממה שאנחנו יכולים לחשוב. שוב, אני אומרת,
רק בצדדים. כי זה עמוק בתפיסה העצמית שלנו, בדימוי העצמי שלנו.
בהחלט יכול להיות, או התאמה לסיטואציה, הרצון יותר להתרכז דווקא כשאני מתאימה לסיטואציה. זה נורא נורא חשוב בפגישות זום שאנחנו עושים הרבה. שאנחנו חושבים שהחלק התחתון, אני יכולה לשבת עם תחתונים ואף אחד לא יראה. אז א', לפעמים כן רואים, אז צריך לזכור שהמצלמה זזה, יש סרטון מפורסם שכוכב טלוויזיה בארצות הברית, ראיתי אותו כמה פעמים, ובהרצאות שלי אני מראה את הקטע הזה, הוא זז קצת וראו שהוא עם תחתונים, אבל בהנחה שלא יראו, עדיין, אני שאני עושה פגישות זום, אני לא חייבת להתגנדר או משהו, אבל אני מתלבשת, כאילו שהבן אדם יושב מולי ורואה אותי. אז צריך לזכור את כל הדברים האלה, ו-having said that, בסופו של דבר כל אחד שיתלבש מה שנוח לו, ושתתלבש מה שמתאים לה, אבל לזכור שיש לזה השלכות.
אבל אם יש לי פה באמת את הדילמה, אם ללבוש איזה חליפה, או ללבוש דווקא הטרנינג שיהיה לי בו יותר נוח, את אומרת למרות המחקרים ללבוש את הטרנינג?
לא, אלא אם את מרגישה מאוד לא נוח בחליפה. אם את מרגישה שממש זה לא את, אז תחשבי פעמיים. וחוץ מזה בין טרנינג לחליפה יש אמצע. זה לא חייבים, או הכי לא מתאים, או הכי מתאים.
זה בגד המקצועי שאני מרגישה בו נוח.
בדיוק, במקרה הזה, תלוי למה את הולכת, איזה פגישה, אבל כן, לזכור פשוט שיש לזה השפעה.
וחוץ מהגזרה עצמה, חלק גדול מהמחקר שלך עוסק בצבעים.
צבעים, כן.
כל מיני מיתוסים כאלה שאנחנו רגילים לשמוע, אבל את ממש מבססת אותם מחקרית.
כן, אז יש כמה דברים על צבעים. נתחיל בצבע האדום.
כן.
הצבע האדום, יש בו המון אסוציאציות, ששואלים אנשים, אני שואלת בהרצאות שלי, מה, אז אנשים אומרים כל מיני אסוציאציות, אבל שתי אסוציאציות שחוזרות, והן די אוניברסליות לחלק המערבי, לתרבות המערבית, לא לתרבות המזרחית, זה א', sexual attraction, כל הנושא של מיניות ואהבה, גם מיניות וגם אהבה, והחלק השני זה סכנה, סטופ, עצור, השלטים תמיד הם באדום, נכון?
כן.
סטופ, עצור. והראו שיש לזה השפעה גם על הביצוע שלנו וגם על התפיסה שלנו. אז ניסוי אחד הראה, נתחיל בביצוע, נתנו לאנשים לדבר, לפתור, עכשיו את כל פעם שואלת אותי איזה בעיות, אז עכשיו אני אגיד, שמילים מקושקשות, וצריכים משהו יותר מהר, נגיד במקום שולחן כתוב, במקום שין וו למד חת נון, כתוב נון שין,
כן.
המילה מעורבבת, ושורה ארוכה של זה, ומשהו זמן מוגבל, כמה יותר מהר שאת מספיקה, כמה יותר מילים. כן? זה לא תפקיד קשה, אבל הוא צריך להתרכז ולחשוב. ונתנו שלוש קבוצות, את אותה רשימה בכל קבוצה, בהבדל אחד, המספר שלה נבדק למעלה, בקבוצה אחת היה באדום, קבוצה אחת הוא היה בירוק, וקבוצה אחת היה בשחור, כמו הדפוס שאנחנו עושים. ויצא שאלה שהמספר שלהם היה באדום, ביצעו פחות טוב. חזרו על הניסויים האלה כמה פעמים, נתנו תפקידים אחרים, כמו אנלוגיות, וכל מיני תפקידים שנותנים גם במבחני IQ וכולו, או מבחנים להתאמה לעבודה, ויצא עוד פעם ועוד פעם, גם בגרמניה וגם בארצות הברית, גם על סטודנטים וגם על תלמידי תיכון, שכאשר הם ראו משהו אדום, הם ביצעו פחות טוב. ההסבר היה שזה מזכיר לי סטופ, סכנה, או את מה שהמורה עשתה שתקנה באדום, וכל זה עוצר אותי אפילו לטיפה, וגורם לי איזו תגובת אימנעות, שמשפיע על הביצוע בדברים כאלה. אני לא יודעת אם זה ישפיע בחיבור, שאני צריכה, שזה לא עניין של דקה.
מדהים. אז עדיף לנו עם מרקר או משהו כזה, לא בצבע אדום.
כן. דרך אגב, באוסטרליה, במקומות מסוימים, אני לא יודעת אם בעקבות המחקרים האלה, אבל קראתי שקיבלו הוראה המורים לא להשתמש בעת אדום. אבל ברוב המקרים זה לא ככה. עכשיו לגבי sexual attraction, ותכף אני אחזור ולביצוע על יצירתיות, כאן אני אעבור ליצירת. אנחנו יודעים שאדום הוא סקסי, ובמאי הקולנוע יודעים את זה, ומלבישים את האישה תמיד אם היא רוצה סקסי.
סמלה אדומה.
סמלה אדומה, לפחות ליפסטיק אדום.
אנחנו שתינו עם לק אדום.
כמובן, דווקא לפעמים אני שמה כחול, אבל היום לכבוד הפודקאסט שמתי אדום. ואכן, כמה שאנחנו יודעים את זה, זה מדהים לשמוע את התוצאה, שלקחו שלוש קבוצות גברים, והראו להם את אותה תמונה של בחורה, בצבע שחור לבן, רק את החלק העליון שלה. כולם ראו את אותה בחורה, ההבדל היה הצבע של הרקע של התמונה. קבוצה אחת כמובן, כמו שאתם יכולים לנחש, ראו את זה באדום, קבוצה אחת בירוק ולפעמים במחקרים אחרים בכחול, קבוצה אחת בצבע אכרומטי, שהיה יכול להיות או לבן או שחור או אפור. ושאלו אותם, עד כמה היא יפה, עד כמה היא סקסית, עד כמה היית רוצה לקיים איתה יחסים, וניסוי אחד אפילו שאלו, יש לך $100, כמה תוציא עליה בדייט. וכל הזמן יצא, שלמרות שכולם ראו את אותה בחורה בדיוק, אלה שראו אותה על רקע אדום, חשבו שהיא יותר סקסית, יותר חתיכה, יותר רצו לקיים איתה יחסים, ואפילו להוציא עליה יותר כסף.
וואו.
כאשר שאלו אותה, וזה המעניין, למה חשבת? כי הראו את זה המון פעמים, הראו, פעם עשו את זה עם בחורה בלונדינית ושחורה, מחייכת, לא מחייכת, עם חולצה סגורה וחולצה פתוחה. שאלו למה, ונתנו כל מיני דברים, הדבר האחרון שהם חשבו זה הצבע הרקע, הם אמרו בגלל שהיא חיכה, בגלל שהם לא היו מודעים לזה שזה צבע הרקע.
וזה עובד אגב גם לצד השני, כלומר גם נשים נמשכות יותר לגברים באדום?
שאלה טובה שעשו עליה מחקר, כאשר הראו אותו דבר בדיוק, אבל גבר שלבש טי-שירט אדומה, כמובן זה, שוב, הנה דוגמה, זה לא שהוא יבוא כולו עם חליפה אדומה ונעליים אדומות, וזה מה שאישה אולי כן.
עזרה, כן.
אבל עם טי-שירט אדומה, או עניבה אדומה, בהחלט חשבו שהוא יותר מושך, והסיבה שהחוקרים חושבים, היא לא אותה סיבה עם אנשים, הסיבה היא שאצל גברים, אדום מתקשר עם דומיננטיות, אם תקחי את עולם החיות, אז תמיד הגבר הדומיננטי, בין אם זה אצל הקופים וגם אצל דגים, כלומר יש איזה פס אדום שמראה על הזכר אלפא, אם זה אצל היונקים. ולכן, ומכיוון שנשים, שוב, אני עושה את זה בהכללה, לא כולם, ואני רוצה להדגיש את זה כל הזמן, יש יותר נמשכות לגבר שהוא בעל כוח, באיזושהי צורה.
דומיננטיות, כן.
דומיננטי באיזושהי צורה, בין אם זה בהסכת שלו, מעמד שלו, הכסף שלו, זה עובדה שהרבה פעמים, לא תמיד, אני אומרת שוב, אז זה מתקשר אצלן למשיכה. ככה החוקרים הסבירו. אני חושבת שהרבה פוליטיקאים יודעים את זה ושמים עניבה אדומה, בעיקר בקטע שחשוב להם להראות הכוח. ואני, כשכתבתי את הספר, הסתכלתי, מה הם לובשים? ככה הלכתי לכל מיני וידאוים וראיתי לובשים כל מיני צבעים, אבל כנראה שיש להם יועצים טובים לפחות לחלק מהם, כשזה קטע שצריכים את ההצבעה של הקהל או להראות הכוח, הרבה פעמים יש עניבה אדומה. יש מנצחים ששמתי לב, שמים, מנצח בתזמורת לובש הכל שחור, אבל פה יש לו עניבה אדומה, מטפחת אדומה קטנה. זאת אומרת, יודעים את הכוח של הדבר הקטן הזה על הדומיננטיות.
מדהים. האנשים בניסוי שהסתכלו על החולצה ירוקה או כחולה, יש עוד צבעים שיש לנו מסקנות כל כך חד משמעית.
לא בקשר לסקשואל, אבל לגבי ביצוע ויצירתיות, כן. אז אני עכשיו אבוא. אחד הצבעים שמשפיעים על ביצוע טוב יותר ועל יצירתיות, זה ירוק. יש מחקרים שהראו שאנשים שהסתכלו זמן מסוים על צבע ירוק, כן? ביצעו אחר כך יותר טוב והיו יותר יצירתיים בכל מיני פתרון בעיות שדרשו יצירתיות. נתחיל לא ביצירתיות, אלא סתם פשוט לבצע יותר טוב, אז יש ניסוי שאני כל פעם משתגעת ממנו, אנשים נתנו להם איזה תפקיד משעמם אבל שצריך להתרכז בו, באמצע הפסיקו אותם, לחצי מהם אמרו תסתכלו על תמונה עם גג בטון, וחצי על תמונה עם גג עם צמחים ירוקים. ואז אמרו להם לעשות את החצי השני. אלה ש... סליחה, ואת הדבר המרכזי שכחתי, 40 שניות בלבד. 40 שניות, לא דקות.
וואו.
אלה שהסתכלו על הגג הירוק, ביצעו בחצי השני יותר טוב מאשר אלה שהסתכלו על הגג. זאת אומרת, אפילו 40 שניות האלה, על משהו ירוק, עזרו להם לבצע יותר טוב. זה היה תפקיד אבל קל, רק משעמם וצריך ריכוז. ביצירתיות, הרבה פעמים הראו שאנשים שהסתכלו על רקע ירוק, היו להם פתאום מחשבות יותר, ובדיוק ההפך מאדום, אל תסתכלי, את צריכה לפתור משהו יצירתי, אל תסתכלי על אדום.
אז חדרי העבודה שלנו, משרדים, שמצבת כולם בירוק?
כן, לא, אז אני, זהו, רציתי להגיד את זה גם אם לא היית שואלת, זה לא אומר שאנחנו צריכים לסבוע את כל החדר בירוק, אלא אם אני אוהבת את זה.
באים ליישם.
לא, אז הנה, יש לי יישום, אבל יותר פשוט. תפתחי את המחשב, תמצאי ריבוע ירוק. זה לא בעיה, נכון?
לא בעיה.
אז לא, אם את אוהבת ויש לך או קיר אחד ירוק, או תמונה גדולה ירוקה על הכיפק, אבל אם אין את כל הדברים האלה, מכל מיני אילוצים, ואני חושבת, יש המון דברים עוד ליצירתיות שאם תרצי אני אגיד, אבל אחד מהם זה, על המחשב או איזה דף ירוק, תסתכלי עליו כמה זמן. זה יכול לעזור, זה יכול לעזור, ובטח אל תסתכלי על אדום. גם כחול עוזר. מחקרים אחרים הראו שגם כחול.
ליצירתיות.
ליצירתיות. זאת אומרת, כחול וירוק הם צבעים טובים להסתכל עליהם, בעיקר שעושים הפסקה, ותכף נדבר אולי על הטבע, שהוא מתקשר לכחול וירוק בעצם.
תני לי לשאול אותך את זה אחרת, הקירות שלך בבית, באיזה צבעים הם צבועים?
הקירות שלי בבית, צבעתי אותם לפני שידעתי את זה. הם בדרך כלל לבן או קרם, אבל אני בהחלט מיישמת את זה. אחרי שאני יודעת כל הדברים האלה, אני כן מסתכלת, יש לי תמונות, יש לי... במחשב אני עושה, ואני בהחלט מאמינה בזה, כי כל מה שאני אומרת, וזה חשוב אולי להדגיש, זה לא מהראש שלי כל מיני רעיונות, הכל מבוסס על מחקרים, לא שלי, ריוויו של טובי החוקרים בעולם, הרבה מהם גם נעשו רפליקציות, שבאמת עם טיפים מעשיים, שבספר מה שעובד, אני מראה את זה הרבה.
אז דיברנו על אדום, על ירוק ועל כחול, אולי רגע לפני שאנחנו צוללות לעוד משמעות של זה, יש עוד צבעים ש...
תראי, יש צבעים שאולי לא כדאי את כל הזמן, אבל כן, לבן ושחור הם מאוד לא בקשר של ביצוע, אבל תפיסה של אנשים, לבן מתקשר עם טוהר, שחור הרבה פעמים מתקשר עם רע, עם דברים רעים, עכשיו שוב, זה תלוי בקונטקסט, בערב אני אלבש סמלת ערב, אף אחד לא חשוב שאני רעה, אבל בקונטקסטים משוימים כמו למשל, שנותנים לאנשים, מישהו שהולך כל הזמן עם שחור, יכולים לחשוב עליו אחרת מאשר מישהו שהולך עם...
מרב מיכאלי ותוצאות הבחירות, זה יכול להיות...
זה חשבתי עליה גם בלי הצבע, גם אם הייתה לובשת ירוק. כעסתי עליה, שיר.
אבל לפי המחקרים זה יכול להגביר את העוינות שאנשים יכולים להרגיש אם היא לובשת כל הזמן שחור?
אני לא יודעת, כי... יש סיכוי, יש סיכוי, אבל יכולים גם לראות את זה כאלגנטיות, אז זה תלוי, אבל כן, יכול להיות. אני אגיד לך דוגמה כדי להישאר בטווח הבטוח, שעשו מחקרים על קבוצות ששיחקו כל מיני משחקי ספורט, הראו את זה בווידאו לשופטים, ושאלו אותם עד כמה כל מיני שחקנים היו אגרסיביים, ועשו את אותו סרט, פעם הלבישו אותם שחור, ופעם הלבישו אותם צבעים אחרים, השופטים חשבו שהם היו יותר אגרסיביים, כשהם היו לבושים בשחור. זאת אומרת, יש לזה בפירוש השפעה.
אני מבינה. אולי נלך אז מהצבעים לסיפור של הטבע, כי בסוף את אומרת ירוק, את אומרת נכון. קודם אור שמש.
ואני אומרת כחול.
ואת אומרת כחול.
כן. אז כן, הטבע הוא, כמה שאנשים יודעים ואוהבים את הטבע, שקראתי את המחקרים ואני כבר אגיד אותם, שמראים כמה הם משפיעים עלינו יותר ממה שאנחנו חושבים, אז אני בהחלט שמחה לדבר על זה. אנחנו כולנו, ברמות שונות של לחץ. ארגון הבריאות העולמי אמר שהלחץ בעבודה זה המגפה של המאה ה-21. אני לא צריכה לפרט שברור שהעבודה הרבה פעמים מלחיצה, דדליינס, מחשבות אם יקדמו אותי, לא יקדמו אותי, יפטרו אותי, כל מיני דברים. כמובן יש לחצים נוספים בבית, בחיים, הקורונה הוסיפה, המצב הביטחוני. בקיצור, אנחנו... חיים כולנו
בלחץ. אור החיים קבוע של לחץ.
של לחץ. ולכן, טיפים קטנים ופשוטים להוריד את הלחץ, לדעתי שווים כל דבר, ואני בספר מה שעובד, מקדישה ספר שלם על ההשפעה של הטבע, על הורדת הלחץ, וגם על התפקוד הקוגניטיבי. אז נתחיל במחקרים שעשו ביפן. ביפן עשו סדרה ארוכה של מחקרים, לכן אני גם אוהבת מחקרים שאפשר להראות עוד פעם ועוד פעם, הם הרבה יותר אמינים ממחקר אחד שמישהו עשה, ותמיד אפשר לחשוב, זה אפשר פודקאסט לחוד על האמינות של מחקרים לפעמים. אבל אז ביפן הזמינו כל פעם קבוצות של אנשים, יש שם המון יערות, כל פעם לקחו קבוצה של שישה שלקחו אותם לסביבה אורבנית, ושישה לסביבה של יער, יער אמיתי. וככה עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם, וכל פעם מדדו את הלחץ דם שלהם, את הדופק ואת רמת הקורטיזול. קורטיזול זה הורמון הלחץ, שמודדים אותו אפשר דרך הרוק, ככל שיותר גבוה אני יותר בלחץ. מדדו אותו לפני, אחר כך אמרו להם לשבת באותה סביבה עירונית או טבע, ואחר כך ללכת, ומדדו שוב. ושוב 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 יצא שאלה שישבו בסביבת שביער הלחץ שלהם היה נמוך יותר מאלה שעשו בדיוק אותו דבר רק בסביבה אורבנית. אז זה סדרה שלמה של מחקרים. אחר כך מחקר אחר בסטנפורד בארצות הברית, אמרו לאנשים, מדדו שוב את המדדים הפיזיולוגיים ואמרו להם לא את אותם, גם פחות יותר כאן שאלות, ואמרו להם ללכת 50 דקות. חצי מהם הלכו בתוך סטנפורד שם בירוק וכולו, וחצי מהם בסביבה אורבנית, ממש ברחובות אורבנים, ואחר כך שאלו אותם איך הם מרגישים, ושוב מצאו שהם הרגישו הרבה יותר טוב אחרי הטבע, וגם נתנו להם לבצע תפקידים, והם ביצעו יותר טוב. אז אני אומרת, עכשיו אני רוצה להגיע לעיקר, ויש עוד הרבה, אני רק נתתי דוגמאות. אז אני אומרת, כולנו נמצאים במתח, אני יושבת ועובדת, וגם עוד דבר אחד, מתח וגם עייפות מנטלית. אני יושבת ועובדת על המחשב, עובדת באיזשהו שלב, אני שחוקה, אני חייבת הפסקה. אבל אני אומרת הרבה פעמים, אין לי זמן. בחמש אני צריכה הילדים באים, או יש לי משהו. לא, למרות שאת חושבת שאין לך זמן, קחו הפסקה ותעשו משהו שקשור בטבע. עכשיו, את יכולה להגיד לי, מאיפה נמצא יער או ים באמצע שאני עובדת? אז נכון, אם יש יער או ים על הכיפק, אבל אם אין, וברוב המקרים אין קרוב, אז אם יש גינה או פארק, יש מחקרים שהראו שאותה תופעה, אותה תוצאה יוצאת אם את הולכת בפארק או בגינה ומסתכלת על העצים על הפרחים. אבל אם אין לך גם את זה, את יושבת במשרד או במשהו שהכל מסביב זה בניינים. אם אין גם את זה, יש מחקרים שהראו שטיול וירטואלי במחשב, בטבע, גם משפיע. שמיעה של קולות של טבע, ציוד ציפורים, גלים, גם משפיע. כלומר, תעשו לפי הסדר מה שאפשר, אם אפשר, אם אתם על יד הים,
שזה משפיע לה בעצם גם על הרווחה הנפשית.
שית, וגם על הביצוע יותר טוב, שזה תוצאה של זה.
כן.
עכשיו, יש גם סיבות לזה, כי כשאנחנו בעייפות נפשית, שהיא גם לחץ וגם הכל, אז אנחנו צריכים כאילו שהריסורסס שלנו, המקורות שלנו, המשאבים שלנו, יחזרו לעצמם, נכון? עכשיו, יש
מה אולי תגידי במשפט, כי מה לחץ גורם לנו נפשית?
לחץ גורם להמון דברים, בגלל זה כל כך חשוב. אנשים הרבה פעמים לא יודעים כמה לחץ פסיכולוגי, סטרס, אנגזייטי, גורמים למחלות פיזיות, למחלות לב, לחוסר שינה, לבעיות עיכול, חוץ מהדברים הנפשיים. ועוד המון המון מחלות, לכן אמרתי שארגון הבריאות העולמי הגדיר את זה כמגפה של המאה ה-21, כי המון מחלות, התחלה שלהם היא גם בגלל זה. לכן זה כל כך חשוב להוריד את זה, ולכן אני חושבת שיש המון דברים, דרכים שאפשר, מדיטציה, טיפול נפשי כמובן, ודברים חשובים מאוד, אני לא חס וחלילה, אבל זה דבר קטן, טיפ קל, קל לביצוע. תעשי הפסקה רבע שעה,
והמחקר מראה שרבע שעה, חצי שעה זה מספיק.
זה מספיק בשביל להוריד באותו זמן.
כן.
כמובן אם יש בעיות יותר רציניות, אז זה לא מספיק. אבל אם את מתוחה את המתח הרגיל שלך, את בלחץ מהחיים, אז קחי הפסקה, ורבע שעה תהיה בטבע, תסתכלי על פרחים, על עצים, את יכולה ללכת, אם את יכולה לים עוד יותר טוב, או כל דבר אחר, זה בפירוש גורם לנו להורדת המצח, המתח לא, אבל את המתח, ולהעלאת, להחזיר את המשאבים שנשחקו קצת, ואז אנחנו גם מבצעים יותר טוב. לכן מדהים. כן לעשות הפסקה, וכן לעשות את זה, אפילו אם חושבים שאין זמן.
מדהים. זמננו עומד להיגמר, אז אולי נעשה, אם את רוצה לתת לנו סיכום קטן, בדקה או שתיים של הדברים, הטיפים המרכזיים שקיבלנו מהשיחה איתך היום.
בסדר גמור, יש עוד הרבה טיפים שלא אמרתי והם ישנם בספר מה שעובד, באינטרוויו לעשות הכי טוב בראיון, המון דברים שרציתי לדבר, אבל אולי נעשה פעם אחרת. אז מה שכאן אני רוצה להגיד זה דבר כזה, אנחנו צריכים להיות מודעים שהתחושות הפיזיות שלנו והדברים סביבנו, וגם ההרגלים שלנו, שאולי אנחנו לא שמים לב אליהם, אנחנו חושבים מה זה משנה, אם זה ככה או ככה, או שאנחנו בכלל לא מודעים שהם קיימים, משפיעים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו מודעים לכך. וברגע שנהיה מודעים לכך, זה יעזור לנו לבצע יותר טוב, להיות יותר יצירתיים, ולהוריד את הלחץ, ואי לכך להיות קצת יותר מאושרים. לכן אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
איזה יופי. פרופסור טלמה לייבל, המון המון תודה לך, היה מרתק.
תודה רבה, גם לי.
תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.